יום שישי הבא. יום שישי הבא.
כן.
יום שישי. והוא שואל אם יש שיעור פרשת השבוע באינטרנט.
אני.
הוא שואל אותי אם יש שיעור באינטרנט פרשת השבוע.
כן?
כן. אמרתי, כן, יש.
טוב. אני צריך להסתכל על זה בעצמי. אוקיי. כן. בסדר גמור. תזריע מצורה. מדבר השם על משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותימה שבעת ימים כימי לידת דבותה תצמח. ואז מכניסים, וביום השמיני ימול בשר עולתו. אז יש לנו את ימי תואר, 30 יום, 3 ימים, תשב בדמי טהרה, כל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי טהרה. ואם זה נקבה, אז הכל כפול. אם נקבה תלד, ותמה שבועיים כנידתה, ו-60 יום, ו-6 ימים, תשב על דמי טהרה, ואז אחר כך מביאים קורבן. למה כימי נידה? יש נידה ויש דבה. בל ביניהם זה נידה וראייה שאישה רואה ראייה רגילה, וזבה זה ראייה בלתי רגילה. אישה שרואה שלא בזמן נידתה. והיום עיקר הדין מן התורה, אישה שהיא נידה יכולה לראות דם שבוע שלם, ובסוף השבוע היא מפסיקה לראות דם, אותו לילה היא יכולה כבר לטבול מן התורה. הדין של נידה. זבה זה ש... ואז יש לה ימים שהיא לא רואה, לא רגילה לראות, עד חודש הבא שעוד פעם היא רואה והיא טובלת בסוף השבעה ימים. יש דין אחר, שאם בימי תואר שלה, כי לא ימי תואר, ימים הנקיים, אבל שבדרך כלל נקיים, היא רואה דם, אז אם היא רואה דם, היא יכולה להפוך לזבה, זבה קטנה, זבה גדולה, היא הופכת לזבה, ואז היא חייבת לספור שבעת נקיים. בספר לה, היא חייבת לספור שבעת נקיים. בעצם, תסתכלו בסוף פרשת מצורע, כי יש קשר פה, אולי נראה את זה שם בפנים. בפרק תדבב. סליחה, זה זהב. פרק תצבב, פסוק יוטט. יוטט כתוב אישה כי תהיה זווה, דם יהיה זווה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה, וכל הנוגע בה יטמא על הארץ. דיינו, היא רואה יום אחד, תמאה שבעת ימים. היא רואה חמישה ימים, היא תמאה באותם שבעת ימים. ואז היא מתארת את עצמה. ובפסוק כ"ה כתוב, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, בלא עת נידתה, שבלא זמן הנידה, כן? אז במקרה כזה, פה מספרה לה שבעת ימים, פסוק כ"ח, ואם תרה מזובה, מספרה לה שבעת ימים, ואחר תיתר. לכן יוצא שתומת לידה זה כמו תומת נידה, לא כמו תומת זווה. כמו בתומת זווה, תומת נידה, ישיבת ימים, אפילו שהיא רואה דם כל הזמן, היא תורה מן התורה מיד אחר כך. אותו דבר בתומת לידה, האישה רואה דם חמישה ימים, שבעה ימים, ואז היא יכולה לטפול והיא תהרה. היא בטהרתה. למה? כי ההבדל בין זב לנידה זה אם זיבה זה מחלה, דבר לא סטנדרטי, דבר לא רגיל, ונידה זה דבר כדרך העולם. ולכן בנידה היא רואה בדרך כלל פעם בחודש, ואז אחרי שהיא הפסיקה לראות היא תורה, וגם לידה זה דבר סטנדרטי, דבר רגיל, ומכיוון שלידה זה דבר רגיל, אז היא מקבלת שבעה ימים בדיוק כמו, כמו נידה רגיל, כמו נידה. זבה זה אישה בצורה לא רגילה. היום כל הנשים סופרות את שבעת נקיים בכל מקרה שרואים דם. למה סופרים את כל ה... את השבעה ימים ביום שרואים דם, שאיזושהי טעות נפוצה, שאנשים לא מבינים את זה. וכולם יודעים שיש גמרא בברכות, שכתוב בקשר לתפילה, שצריכים לעמוד בתוך תפילה מתוך הלכה פסוקה, שם מובא כמה דברים, איך צריכים לעמוד בתפילה. שם כתוב שצריכים לעמוד בתוך הלכה פסוקה. מה זה הלכה פסוקה? שבנות ישראל החמירו על עצמם, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליה שבעה נקיים. זה הלכה פסוקה. זאת אומרת, שחומרה של בנות ישראל. אחד מהטעויות שאנשים מדברים עליו ולא מבינים, שזה לא... אז בעצם מה יצא? שבדרך כלל לא צריכים שבעה נקיים מן התורה? אז בנות ישראל החמירו ועשו שבכל מקרה צריכים שבעת נקיים. וזה לא נכון. הייתה תקנה קודמת. בזמן חז"ל הסתכלו וראו, הבדילו בין דם לדם, וטהרו דמים מסוימים ודמים אחרים. היו דם בין אדם טהור ודם טמא, תלוי בגוון של הצבע האדום. כיוון שהיה דם טהור תלוי בצבע של בגוון, בצבע, אז היה יכול להיות טעות כזאת. אישה שרואה שישה ימים, כן, היא חושבת שהיא צריכה להוסיף עוד יום אחד ולטבול לטהרתה, להיות טהורה. אבל יכול להיות שבחמישה ימים הראשונים הצבע של הדם זה היה צבע של היתר. ואז מה שקורה, באמת היא מתחילה את הנידה שלה רק ביום השישי. היא צריכה לספור שבעה ימים מהיום השישי. זה בעיה רצינית, זה בעיה רצינית מאוד. באמת היא נידה מן התורה, והיא צריכה לחכות עוד חמישה ימים, כן, סך הכל שבעה ימים, מהיום, כאילו שבעה ימים מהיום השישית, או מהיום השלישית, כי היא לא יודעת, אבל לא הכינו בין דם לדם. כמו שכתוב בתורה, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. שצריכים להבחין בזה, צריכים הכהן יודע, כמו שאנחנו רואים בהמשך הפרשה, ולא התחילו. אז כתוב שהתקין רבי, רבי יהודה הנשיא, התקין בשדות, שכמו שאומרים ששדות הכוונה הוא במקום שאנשים לא התחילו, לא ידעו, היום כולנו לא יודעים, שצריכים תמיד לספור שישה נקיים. שישה נקיים, ואז אין בעיה בכלל. זאת אומרת, אישה שרואה אדם ביום מסוים, אם היא סופרת שישה נקיים, אם זה בזמן הרגיל שהיא רואה אדם, אז יצאנו מהחשש הזה. אז סופרים שישה נקיים, ואז אם היא רואה אדם שלא בעת נידתה, אז היא חייבת שבעה נקיים. אז יש זמנים שהיא חייבת שישה נקיים, ויש זמנים שהיא חייבת שבעה נקיים. זה שבעה נקיים. רק דבר אחד הייתי חייב להכניס, עוד פעם אני מדבר קצת על זה, כי זה גם בהתחלת הפרשה, גם בסוף הפרשה, השבעה נקיים האלו, שיש בזווה, שמובא בסוף הפרשה, השבעה נקיים האלו, מתי זווה? אני הסברתי רק לפי רוב הראשונים. רוב הראשונים סוברים שיש ראייה רגילה, יש את הימים אחר כך, יש 7 ו-11 יום אחר כך שאם היא רואה אדם באותם הימים היא זווה, ואז הפעם הבאה שהיא רואה היא כבר נידה עוד פעם. יש שיטה אחת שכדאי להזכיר, שהיא שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם, אישה בפעם הראשונה שהיא רואה אדם לוקחת לוח לצובעת את זה 7, 11, 7, 11, 7, 11 עד סוף העולם, פחות או יותר. לא פשוט, אבל זה פשטות לשון הרמב״ם. ואז היא צריכה לתפוס ראש, לדעת, כשהוא האדם, האם אני זווה, האם אני נידע, האם זה נפל בתוך שבעה ימים, האם זה בתוך 11 יום. אז לפי שיטת הרמב״ם יש לנו סיבוך, צריכים ממש תוכנית מחשב לסדר את הימים, אבל לפי רוב הראשונים, מספיק שהיא יודעת שזה ראייה רגילה, ורק בימים אחרי השבעה ימים ראשונים, רק אז היא יכולה להיות זווה, ומיד כשזה מסתיים, מחכים, פעם הבאה זו אוטומטית נידע. אז לפי הרמב״ם יש סיבוך גדול מאוד, אף פעם לא יודעים מאיזה אישה זה אישה שהיא זווה. ולפי שאר הראשונים זה די פשוט. זה פשוט שיודעים מתי האישה היא זווה. אבל בכל מקרה יש הבדל קטן ביניהם. ההבדל הקטן ביניהם זה הדין הזה שאין לחכות שישה נקיים או אין לחכות שבעה נקיים. עכשיו יש בלבול גדול בדברים האלו בין אנשים עד היום. היום סופרים, יש תמיד שאלות את הרבנים. אני יכול להגיד את זה בעצמי ומרבנים אחרים. שיש תמיד בלבול בשבעה נקיים. יש כאלה שסופרות, לדוגמה, אלו שנוהגים לספור חמישה ימים ואחר כך שבעה נקיים. יש כאלה תמיד שבאים ואומרים שהם ספרו את זה הפוך, חיכו שבעה ימים וספרו חמישה ימים או ארבעה ימים, תלוי יש שני מנהגים שונים. יש סיבוכים בדברים האלה. בכל דיני טומאה וטהרה, הבעיה בדיני טומאה וטהרה זה שזה בדרך כלל לא דבר שעושים ברבים בבית כנסת שכולם יודעים מזה. ואם מישהו טועה, מישהו נכנס לבית כנסת ומתפלל בצורה לא נכונה, אז כולם ניגשים אליו ואומרים לו, תסלח לי, אבל אתה לא יודע שאתה עושה טעות. אני פעם הייתי בבית כנסת, נכנס מי איזה יהודי בכל המועד וניח תפילין. אז מישהו ניגש אליו ואמר לו, וחוץ לארץ, כן, פה בארץ, אלו שמניחים אבל לא יודעים שיש כבר מנהג קבוע פה בארץ, זה די קבוע, כי כל הספרדים לא מניחים בתפילין בכל המועד, לפי מה שידוע לי.
אני ראיתי מישהו.
וסביר להניח היה חוצניק, כי כל מה שקרה פה בארץ משהו מאוד מעניין. בחוץ לארץ יש חצי בית כנסת לפעמים וחצי בלי, כי בחוץ לארץ האשכנזים, הרבה מהם מניחים תפילין. מהאשכנזים, אלו שלא מניחים תפילין, תלמידי הגר"א לא מניחים תפילין, והחסידים, שהם נוסח ספרד, לא אשכנז, אשכנז, הם גם לא מניחים תפילין. מה קרה פה בארץ? כל אלו שהגיעו לארץ, היה להם בדיוק אותו מנהג. לא בגלל שמאותו מקור דווקא, אבל היה אותו מנהג. ספרדים, כולם לא מניחים תפילין בכל המועד. תלמידי הגר"א היו, מהעלייה שהגיעו לארץ, תלמידי הגר"א שכנע, הפרושים, אה? אז מה שיצא, תלמידי הגר"א. החסידים, תלמידי הבעל שם טוב, כולם לא מניחים בכל המועד. גם החב"ד שהיו פה בארץ, גם כן לא מניחים. אז נקבע מנהג ארץ ישראל שלא מניחים תפילין בכל המועד. אז מי שמניח בדרך כלל, ניגשים אליו, אתה צריך לדבר באנגלית או משהו כזה, כי בדרך כלל הוא, ככה קורה, אני ראיתי את זה כמה פעמים, אבל במצב כזה אפשר להגיד לבן אדם, טעית, והוא טועה. יש טעויות שמאוד קשה לתפוס אותן. אם הבעל והאישה בדיני נידה טועים במשהו, ועושים איזשהו טעות וסופרים שישה ימים במקום שבעה ימים, או עושים את במקום הבדיקות כל שבעה ימים, עושים רק בדיקה אחת, או שלא הבינו משהו וכשלמדו את הדברים האלו, מי יגיד להם? אם לא הולכים ללמוד את ההלכות האלו, אז הטעות נשרשת עד כדי כך שהם חושבים שככה זה נקבע. ואז גם כן, מה שמגביר על הבעיות האלו זה האישה בדרך כלל יש לידה, והיא מניקה. ועוד פעם לידה, ועוד פעם מניקה, ויכול לעבור כמה שנים שהיא לא מקפידה להלכות האלו, ואז אחרי 3-4 שנים היא מתחילה עוד פעם, אפילו יותר לפעמים, מתחילים לעשות את זה עוד פעם, והבעל זוכר, ואישה זוכרת, ולא זוכרים כמו שצריך, ולפעמים קרה לי יותר מפעם שאנשים באו עם איזו שאלה בהלכות נידה, ושאלתי, יואב, אבל אתם עשיתם כך וכך? לא. וראיתי שאנשים טועים בדברים האלו בגלל שזה דברים שבצינה. לכן, פעם מישהו אמר אמרה מאוד טובה, שהוא אמר בכדיני כשרות שהמטבח שלנו כשר, ומקר הדין אסור בשר וחלב רק לבשל, אם זה ממושל ביחד. אם זה קר, אין איסור בשר וחלב. יש לנו חומרות ועוד חומרות, אנחנו מחמירים גם בבשר עוף, בשביל רק רבנן, וגם בלי בישול, וגם את השעות המתנה בין בשר לחלב. אז מישהו פעם אמר, אמרה מאוד טובה, הוא אמר, בלי כל הדברים האלו, אני לא יודע אם כל העניין של בשר וחלב היה מחזיק מעמד. יש לנו את הגדר לתורה, סוסייג לתורה. ואז גם ביוחות נידה צריכים את הסייג לפעמים בגלל הבלבול שיכול להיכנס. לכן צריכים לפעמים להכניס את הדברים האלו בצורה פשוטה, שלא יהיו טעויות בדברים האלו. ולכן, בנות ישראל עשו משהו מאוד טוב. הם אמרו, לפעמים אנחנו צריכים לספור שישה נקיים. לפעמים צריכים לספור שבעה נקיים. תלוי אם זה זווה או אם זה נידה. בנות ישראל החמירו על עצמה וחכמים הסכימו, אומר הרמב"ן שם במקום, שחכמים הסכימו לדיני בנות, למה שאמרו בנות ישראל, שכולם סופרות שבעה נקיים. אז יש חיים קלים, כולם מוסיפו את היום הנוסף, כולם סופרות שבעה נקיים. זה החומר שהחמירו, הוסיפו את היום הנוסף. החומרה כבר היה, ואני אומר את זה, כי היום יש הרבה שמדברים שבאמת לא מבין התורה, לא צריכים בכלל. כאילו לחזות שזה נכון. ובנות ישראל החמירו על עצמם להוסיף שבעה נקיים בכל מקרה ומקרה.
אז למה כתוב כחרדל?
למה כתוב כחרדל? אז יש מי...
זה החומרה בימים, אז למה? זה כאילו מראה על...
הפשט הפשוט, שאפילו אם רואות... לא, אני אולי נגיד את הפשט הלא פשוט. הפשט הלא פשוט זה יש מישהו שרוצה להגיד שצבע חרדל תמי, שבנות ישראל החמירו על עצמם, אפילו לא טיפת דם כחרדל, יש כאלה שאומרים שצבע צהוב כחרדל, יש לו בעיות. אנחנו לא פוסקים ככה. יש שיטה כזאת. הפשט שאנחנו פוסקים כמותו, זה כי בדרך כלל צהוב תלוי בצהוב, אם אני לא נוטה לאדום, אנחנו מכירים בזה. אבל יש שיטות שאומרות ככה. אבל הפשט הפשוט, אפילו שהוא טיפת דם כחרדל, שיושבות שבעה נקיים, שאפילו אם זה ראייה מאוד קטנה, אפילו קצת דם, שהאישה רואה, ואז, אתה שואל למה הייתי חושב שלא צריכות, כאילו מה אכפת לי, הפשט הפשוט שם זה אפילו מעט מאוד דם. כאילו, אתה שואל, מה? אפילו מה? כן. הפשט הפשוט שם זה אפילו הם רואות שום טיפה של משהו, הכל אותו דבר, לא מתחילים לשאול שאלות. הכל אותו דבר, הכל נשאר שבעה נקיים, בדיוק כמו זווה גדולה, לא זווה קטנה. ככה זה הפשט הפשוט שם. אפילו רואות טיפות דם כחרדל, כי בדרך כלל בנידה היא רואה כמה ימים. וזו הסיבה, מכיוון שהיא רואה כמה ימים, אז... אם היא רואה כמה, אם היא, בדרך כלל אם היא רואה יום אחד, אז ודאי שמספיק לפי שיטת, רק שאני מנסה לחשוב מה קורה לפי שיטת רבי, לפני רבי, שבמצב שהיא רואה טיפה אחת של דם, אז היה מספיק לספור שבעה ימים מראיית הטיפה של דם, כן. היה מספיק לספור את שבעה ימים מהתחלת ראיית הדם, היא רואה טיפה של דם, לספור שבעה ימים ולטבול בשבעה ימים. ואפילו במקרה כזה, הם הוסיפו עוד יום אחד לספירה שהם צריכים לחכות, לא כולל היום הזה. בהלכות נידה כוללים את היום הזה, שלא בהלכות נידה צריכים להוסיף יום נוסף של שבעה נקיים, לא כולל היום של הטיפה דם, אפילו שזה היום שהיא יודעת שזה היום הרגיל שלה, ופה בעצם זה יותר מזה, כי היא רואה פעם אחת היא לא יכולה להיות זווה גדולה. היא חייבת להיות זווה קטנה, שהיא מחכה יום אחד. או שהיא נידה, שהיא צריכה לחכות שישה ימים. אז פה בין אם היא נידה, בין אם היא זווה, אין סיבה ליום השביעי, אבל כדי לשמור את הכל בדיוק אותו דבר, 777, הוסיפו את היום אחד אפילו במקרה כזה. טוב, נחזור קצת לזה כבר. עכשיו, עוד דבר אחד שאני חייב להוסיף בהלכות נידה, דבר אחד, ואז ניכנס קצת לענייני דרוש בפרשה ודברים מאחורי הקלעים. הפסוק שקראנו הוא כתוב שם בבשרה. כן? וחזל דורשים על המילה בבשרה עד שתרגיש בבשרה. אישה היא תמאה מן התורה, גם אם, רק אם היא מרגישה את את הדם יוצא מהגוף שלה. אם היא לא מרגישה את זה, היא לא תמאה. אלה שרבנן החמירו, לכן יש את כל העניינים, שאם היא מוציאה את זה על דבר צבעוני, מוציאה את זה על דבר שהיא לא מקבל תומה, אפילו אם יודעים שהאדם הזה, אפילו אם יודעים שהאדם הזה הגיע מהאישה, היא תורה. למה? כי לא הרגישה. אבל אישה שמרגישה שזה יצא, והיא מוציאה את דבר על דבר צבעוני, או מוציאה את זה על דבר שאינו מקבל טומאה, אישה טמאה. יש הרבה שלא יודעים את העניין הזה. למה צריכים את ההרגשה הזאת? כתוב דורשים בבשרה, היא צריכה להרגיש את זה בתוך הבשר שלה, בתוך הגוף שלה. ראיתי מישהו, אחד מהאחרונים, שכותב דבר שבדרך כלל אפילו מאלו שלומדים הלכות נידה לא... לא, זה לא כתוב, אבל זה הסבר מאוד יפה. שהוא מסביר למה התורה אמרה, זה בפסוק שם בסוף, שבבשרה, שתרגיש בבשרה, למה התורה אומרת שחייבים הרגשה, קוראים לזה, להרגיש את הדבר, כדי שתהיה תמאה מן התורה. זאת אומרת, שחכמים, התורה ריחמה על בנות ישראל. אישה יכולה להתכנס לבית מקדש. או להיות עם בעלה. אחר כך היא מוציאה שיש לה דם. ואז היא עברה על איסור חמור. אז התורה רצתה דרכי הדרכי נועה. לא יכולים לחייב אישה סתם. אז התורה אמרה שהיא חייבת, להרגיש את זה, ובלי להרגיש את זה היא לא תמאה מן התורה. הם אמר, אבל הם באים שיש מקרים מסוימים שחששו אולי היא מרגישה את הדם יוצא מהגוף שלה, ולכן בכל מיני מקרים, גם אם היא מוציאה את זה על דבר המקבל תומה, אם הדבר הוא לבן, אז מדרבנן החמירו בדבר. אבל ההסבר הזה, אני פשוט מוסיף את זה, כי זה דבר שקשור. עכשיו נחזור לעניין הזה של תומה וטהרה. וכתוב פה שבלידה אנחנו מבינים את השבעה ימים. זה בדיוק כמו זווה, בדיוק כמו נידה. השאלה, למה בנקבה? החולים דנים בזה, למה בנקבה אנחנו עושים פי שניים מזכר? למה בנקבה עושים פי שניים מזכר? יש לנו פי שניים בימי התומה, ויש לנו פי שניים מימי התארה. למה דווקא בנקבה מוציא? וימי תארה, מן התורה עוד פעם, זה אפילו אם היא מרגישה, אפילו אם היא רואה דם ממש, ב-33 ימים אלו, או ב-66 ימים, היא תורה. מן התורה היא תורה, זה דם תואר. היא תורה, ולמה יש את הנשים, צריכים להביא לכל עניין של תומה ותורה. הרמב״ם מביא שתומה ותורה הם דברים, גזירות הכתוב, אנחנו לא יכולים להבין אותם. לא יכולים להבין דיני תומה ותורה. אבל רציתי להביא הסבר אחד שמסביר את העניינים. שאני חושב מסביר כל ענייני תומה ותרה בהבנה שחלק מהאחרונים מביאים את ההסבר הזה. בכל מקום שאנחנו, כמעט בכל מקום שאנחנו מוציאים דיני תומה ותרה, מוציאים את זה דווקא במצב כזה שיש עיבוד חיים, מאבדים חיים. אני חושב אם אתם עוברים על כל דיני תומה ותרה, ככל שעיבוד החיים יותר גדול, כך התומה והתהרה גוברת, כאילו התומה גוברת. המקרה הקלאסי זה תומת מת. ככל תומת מת התומה הכי חמורה, אבי אבות התומה. תומת מת התומה הכי, למה? כי יש שם חיים הכי חשובים בעולם. אם יש לי איזה כלב מת, או איזושהי נבלה אחרת, יש דיני תומה שם גם כן, אבל הם מועטים ביחס לתומה שיש לבן אדם שמת. יש אפילו הבדל מעיקר הדין בין גוי ליהודי. גוי יש לו תומת מת. יש לו תומת מת. יש לו תומת מת. אלא מה, אין לו את השאלה אם הוא נוגע, אם הוא מרים את הגוי, מזיז את הגוי, תומת מדרס, תומת מסע, יש לו תומה. אלא רוב הפוסקים אומרים שאין לגוי תומת אוהל. תומת אוהל יש ליהודי. שהתומה נכנסת, זה סיפור עכשיו לכנסת, כן, שמעתם. שהתומה נכנסת, בנו תוספת לכנסת, והיו שם מערות קבורה, השאירו את המערות קבורה, בנו את זה כמו שצריך, אבל לא לקחו בחשבון שיש חלונות שם שפתוחים לאזור הזה, איפה שיש את התומה, והתומה נכנסה לכל הכנסת. ציפו את הכנסת, היו צריכים לסתום 170 חלונות כדי שחבר כנסת כהן יכול להיכנס לכנסת.
מקום קדוש?
מה?
הכנסת זה לא מקום כל כך קדוש.
זה דווקא בעקבות הדבר הזה הפך למקום תמי בגלל התשובה שנכנס פנימה. אבל כהנים לא יכולים להיכנס לשם. בחוץ לארץ, בגלל מה שאמרת שיש הבדל בין יהודים לגויים, לא צריכים לחשוש כל כך, כשיש, אפילו אם יש מת בתוך הבית חולים, אז היא הולכים אחרי הרוב, ברוב המקומות בחול, ואיתם גם יש את השאלות של הדלתות, שאולי הדלת סגור, ואולי הוא עובר, יוצא במקום אחר, אבל שם גם כן רואים שהתומה של אדם זה התומה הכי חזקה, תומה של ישראל עולה דרגה שהיא עוד יותר חזקה, את דיני תומה וטהרה, בתומות של חיות ושרצים וכל מיני, זה תומה יותר נמוכה. גם בעניין הזה...
נפילה, אני דווקא דיברתי השבוע.
כן.
זה רע, זה
לא משפחה
של דוד.
כן.
והוא אמר שכל הנושא הזה של הכהנים בבית חולים, אמר לו הרב ריקובסקי,
אתה
מכיר אותו, זה שם.
שמעתי את השם, אני לא...
הוא אמר לו שזה בעיה קשה מאוד. מה קורה? הסטודנטים, יש שם סטודנטים שלא מדברים כבר. הם לוקחים חלקים ואיברים ומסתובבים איתם, אתה מבין? אז כל הדלתות, יש שם איזה דלת מפרידה, נכון? אז כוסות לא.
יש שתי בעיות, יש בעיה אחת עם הדלתות פתוחות ויש בעיה אחרת, קוראים לזה...
שאחת נפתחת לך נסגרת, זה לא עוזר.
כן. יש בעיה אחרת, יש דבר שקוראים לזה סוף תומה לצאת. אם יש מסדרון שמשם מוצאים את המת, אפילו שהדלת סגור, אבל אם משם מוצאים את המת, אז יש שם תומה דרבנן. כלומר זה סוף תומה. אני, היה לי את הסיפור הזה שאתה מזכיר.
היית צריך להפריד את הבניין הזה של האוניברסיטה,
בספר לא יצא. לפועמי הבית.
זה לגמרי מיר מהכחה, שלא יהיה מחובר, שם כל הבית חולים מחובר מאחד השני, כל הבניין.
אי אפשר לדעת.
הוא אמר, הוא שאל אותו, מישהו שאבא שלו היה שם, מאושפע, אמר לו, אני רוצה להכב הקרדה בכלל, אבל אני כהן. זה היה בעיה. זה לא כשמפנים רק את השלט, אין כניסה לכהנים.
זה סיפור, צריכים לעבור בכל מקום ומקום, אני מניח שבשערי צדק זה סיפור אחר.
מקום אחד בבני ברק, שם כבר דאגו לזה מראש, מהתחלה. ישערי ישועה, מעייני ישועה.
מעייני הישועה, כן.
אמרו לי ששם זה כאילו...
זה בית חולים יולדות בעיקר.
בית חולים יולדות בעיקר, וחשבו על זה מראש. בית חולים הדעת הזה כבר בנו עוד לפני השאלה, כל הבעיות של הכהנים.
זה סיפור גדול, אבל זה...
גם בשערי צדק. למה את הבעיה הזאת? למרות שזה מקבלים דתי והכל.
כשהייתי ילד, אני בבית ספר, למדנו אוטונומיה עם איזה מורה שדיבר איתנו על הגוף, על עצמות, על הזה. והוא אמר שיביא איזה כמה עצמות להראות לנו. והכניס לתוך הבית ספר עצמות, עצמות, עצמות אדם. ואני זוכר, רצתי, הייתי, טלטלתי לרפלגר, שהיה אחד מהרבנים החשובים בקנדה, לכהנים שיצאו מהבניין, ושם השאלה אם זה תומת אוהל, ולכתחילה גם שביל גויים, אני חושב שמחמירים בזה. אבל זה באמת בעיה, זה בעיה רצינית. אבל זה קדושת כהונה, ככל שיש לבן אדם זכויות יתר, יש לו מחויבות יתר. ככה זה ביהדות, כל העניין של יהדות. אנחנו באמת יש לנו יותר חובות, יותר זכויות, זה בא ביחד, זה עסקת חבילה. בן אדם לא מקבל את זה בלי לבוא בכהנים. עד היום יש להם את החשיבות שהם צריכים לדעת את השלושים. אין חוכמה ואין יצא ואין תפונה נגד השם, הם חייבים לצאת אפילו במצבים לא מכובדים. שיש מת בחדר. אבל אני רציתי לחזור על העניין הזה. גם בדיני תומה וטהרה של נידה, שם זה גם אותו פרינציפ. גם בשכפת זרע, וגם בנידה, וגם בזבה. שבכל המצבים האלו יש פה הדר חיים. דיין, יש משהו שהיה יכול לגרום לחיים, תומת נידה. יש שם אפשרות פעם בחודש, אישה יכולה להוליד, להכניס חיים לתוך לעולם. וכשהיא מכניסה את החיים הזה לעולם, אז זה קדושה. ככל שיש התפרקות של החיים הזה, יש תומה. זה תומת, נידה, תומת צבא, שכבת זרע זה אותו דבר. ולכן מסבירים את העניין הזה של ההפרש בין התומה של הזכר לנקבה בהתחלת הפרשה. התומה והזכר והנקבה בעצם בלידה יש לנו איזה מצב מוזר, שלא כמו כל שאר התומות. כי מצד אחד האישה הייתה יותר בחיים בזמן שבהיריון. היה בתוך הגוף שלה חיים, והיא מאבדת את החיים הזה מהגוף שלה. היא מאבדת איזה חלק חיים, כאילו חלק שהיה אינטגרלי של הגוף שלה. מצד אחד, היא מאבדת חיים. מצד שני, זה שהיא מאבדת חיים, בגלל שהיא יולדת, ויש חיים חדשים בעולם. אז יש לנו את אז בתמונה הגדולה, יש לנו את החיים, יותר חיים, לא פחות חיים. מצד שני, כן יש עיבוד חיים. אז לכן יש לנו דם תומה ודם טוהר. שקודם יש דם תומה כי באמת היא איבדה משהו מהגוף שלה, אבל יש 33 יום של דם טוהר, כי באמת, אפילו כשיש דם, הדם הזה היה הביא חיים לעולם, הביא ברכה לעולם. זה בזכר. בנקבה, יש החיים של הנקבה, הילדה שנולדה, היא ילדה שגם יכולה להכניס חיים לעולם. אז יש עיבוד יותר גדול של חיים, ויש לנו ייצור יותר גדול של חיים. כי היא בעצמה יכולה ללדת. אז לכן יש פי שניים ימי טומאה, 14 יום, ופי שניים ימי טהרה, שזה 66 יום של ימי טוהר, שהיא טהרה בגלל ההוספה של החיים שבעולם. אבל תבדקו את הדבר הזה, זה ממש כמעט בכל דבר שתמצאו עיבוד חיים. זה תומה מביא לידי תומה, עוד פעם, זה כבר גם גזירת הכתוב, לפעמים איך זה עובד, איך זה פועל, דברים שאנחנו לא רואים. אני אולי אספר סיפור שיש הרבה שמתקשים בעניין הזה של תומה וטהרה, בגלל העניין הזה שלא רואים את זה. כשלא רואים דבר, מאוד קשה להבין אותה. כאילו, להבנה, אני לא רואה את זה. יש את הסיפור המפורסם, אני לא זוכר איזה רב שמישהו דיבר איתו וכתב לו כל נושא תומה וטהרה. הרב אומר, זה גזירת הכתוב, אבל קשה להבין את זה בגלל שלא רואים את זה. יש את הסיפור הידוע שמישהו אמר, וגם בקשר לנשמה, קשה. על אף שבנשמה זה קצת יותר קל לראות את זה, כי רואים מישהו חי, מישהו מת, אז רואים איזה משהו זז מפה. יש את הסיפור הידוע, אבל שמישהו שאני כבר לא זוכר מי זה היה, שכתב מכתב לרב, שהוא עשה בדיקה מתחת למיקרוסקופ לחפש את הנשמה, ולא מצא, והוא אומר, אם הוא לא רואה את זה מתחת למיקרוסקופ, זה לא קיים. אז הרב כתב לו בחזרה, ואיפה השכל שלך? אז השכל גם אי אפשר לראות מתחת למיקרוסקופ. לא בכל דבר שאפשר לראות מתחת, לא צריכים לראות את זה כדי להאמין בדבר. בעצם הסיפור שמסביר את העניין, אני חושב, הכי טוב, זה סיפור על אחד מהמדענים שהיה ראשונים שמצא את העניין הזה של חיידקים. פעם לא ידעו מהעניין של חיידקים. ואני, תסלחו לי שאני לא היה לי זמן לבדוק, אני שכחתי את השם, מי הוא היה. אבל היה רופא באיזשהו בית חולים לפני כמה מאות שנה, שהוא המציא, כאילו, היה אב של כל הסיפור הזה. איך הוא הגיע לזה? היו שתי מחלקות במחלקת לידה בבתי חולים. היה מחלקת לידה ששם הרופאים טיפלו באנשים, והיה מחלקה איפה שהמיילדות טיפלו באנשים. עכשיו, המיילדות היו נשים שמינו בכל מיני דברים שלא מדעיות, אפשר להגיד, והם שתפו ידיים בגלל האמונות שלהם, החליפו בגדים בגלל האמונות שלהיו להם כל מיני רעיונות כאלו. לא בגלל עניינים מדעיים, בגלל חיידקים וכל מיני בעיות, אבל ככה הם נהגו לעשות. הרופאים מצד שני, הרפואה הייתה המקצוע ועדיין היא מקצוע מאוד מכובדת. הם היו נכנסים לחדרים איפה שעשו את הניתוחי מיטיב, על כל מיני אנשים שמתו ממחלות מסוימות, ומיד משם היו נכנסים לחדרי לידה לעזור לאנשים בלידות. ככה היו, למה לא? ואפילו לא שטפו ידיים, כי זה אמרו שזה לא מכובד. כאילו, זה מקצוע מכובדת. אם יש לי דם על הידיים, זה חלק מהמקצוע, אין ממה להתפייש. עכשיו, הוא שם לב שבמחלקה של הרופאים היה, תמותה הייתה הרבה יותר גדולה מהמחלקה איפה שהמיילדות היו. אז מה הוא עשה? הוא אמר לרופאים, אתם מהיום שוטפים ידיים, מחליפים כל מיני דברים לפני שאתם נכנסים לחדרי לידה. הוא עשה את זה, הוא היה מנהל של בית חולים, עשה את זה, והתמותה ירדה במחלקה של הרופאים. אבל הם לא אהבו את זה. נכנסים להם לקישקיס, זה לא... אז הם עשו מרד, וזרקו אותו מהבית חולים. טוב, זרקו אותו מבית חולים, חזרו לעניין איך שהיה, ועוד פעם התמותה עלתה. הוא נכנס להיות מנהל בבית חולים אחר, עשה בדיוק אותו דבר, שם גם כן התמותה ירדה, גם שם הרופאים עשו איזשהו מרד, וגם שמשם זרקו אותו מלהיות מנהל בית חולים. אז הוא כל כך כעס על הדבר הזה, הוא לקח את האצבע שלו, חתך את האצבע, הכניס את האצבע לתוך אחד מהמתים שמת מאיזו מחלה מזהמת, והוא מת מאותו מחלה שמת כאילו שהיה במת שהוא הכניס את האצבע לתוכו, כדי להוכיח שככה זה, כאילו שזה מה שבאמת אפשר להעביר דברים דרך חיינקים על אף שלא רואים אותם. הוכיח את זה, הוא מת מזה, אבל הוכיח את העניין.
מה?
כמו המחושש אפי, ממש הוא דומה. אז בעצם זה שלא רואים את זה, זה לא אומר. כאילו, אפשר להסתכל על זה, אני לא אכפת לי, אם אין שם שום דבר ואין שם שום... אבל זה גדירת הכתוב, הקדוש ברוך הוא אמר, צריכים לעשות ככה, אם אני נוגע בזה, ככה הלכה, אסור להיכנס פה, אסור להיכנס שם. אבל אפשר להגיד גם, אני לא רואה את זה, אז אני לא רואה את זה. אז יש הרבה דברים שאני לא רואה. וככל שהזמן עובר, אנחנו יודעים שיש יותר ויותר דברים קטנים בעולם שאנחנו לא רואים.
כתוב שאין דבר פנוי. ברגע שהקדושה מסתלקת, יש הרע, מה נכנסת?
יש וקום.
אין
וקום, זה בחינוך ילדים. אין וקום, כן. בחינוך ילדים זה מאוד חשוב לדעת את הדבר הזה. ילדים שאין להם מה לעשות,
לא עושים... זה מסביר, כן, אדם נפטר, אבל שומע שלא יוצאת. ישר
התומעה, נתמד את במקום.
לכן
הוא שם
אותם.
בלילה,
גם אותו דבר, כשבן אדם
ישן, חלק מהנשמה ועולה למעלה. זה נטילת ידיים, שיש... זה מסתדר במה שאמרתי קודם, שככל שיש מיטה, יש תומעה. כי בן אדם יושן, כתוב אחד מ-60, ממוות. אז לכן יש תומעה בידיים, בקצוות של הגוף, בזמן השינה.
נפש משאיר
סביבה, נשמה. גם בעניין של מצרה, שזה הנושא השני של הפרשה, גם כן שם, זה החלק שמקבל את התאומה של המצרה, החלק שזה גם מת, זה הסתכלות של חלק מהחיים שיש בגוף של הבן אדם. הרפרש יש לו הסבר ארוך, אבל זה לא רק הרפרש, כל האחרונים, כולם מדברים על זה, בקשר של המצרה, שזה לא המצרה של... זמננו, שזה לא מחלה מדבקת מצורה. ומוכיחים את זה. כמה הוכחות. יש הוכחה שמה קורה כשבן אדם חתן, לא מסתכלים, נכון? כתוב שכהן לא בא להסתכל. אם הוא חתן, אם זה חג, אז לא מסתכלים על זה. אם כולו תמי, אז הוא טהור. אם זה מחלה מדבקת וכל הגוף שלו תמי, אז אם זה מדבק, אז רואים מכל ההלכות, אם נכנסים לפרטי ההלכה של דין מצורע, רואים שכל הדינים של מצורע הם, זה מחלה רוחנית. מחלה רוחנית. ולכן היא שונה מכל מחלה אחרת. אם הכהן מסתכל על זה, זה תמי. ואם יש מישהו אחר שמסתכל על זה, זה לא תמי. אפילו אם הכהן לא יכול לבוא היום, אין דין מצרע. אם הכהן לא רוצה להסתכל על זה, בגלל, אומרים לאנשים, תוציאו את הדברים מהבית קודם, כך מובע ברשי, להוציא את הדברים מהבית קודם, ואחר כך הוא מסתכל. כדי שהדברים לא יהיו טבעים. אבל אם זה מדבקת, אז צריכים להחמיר על הדברים האלו. אז אמירה, אם זה אמירה, זה מראה שזה זה דבר רוחני. הכתב הסופר, לא היה לי זמן לראות את הכל, יש לו איזה 20 שאלות על הפרשיות האלה, אלו הוא, רק הכלל הגדול, אני אגיד לכם מה שראיתי שהוא מביא מתורת משה. הוא מסביר שכל הדין של מצורע זה למד אותנו איזה כלל גדול. שאנחנו מבינים שאנשים נהפכים לחולים בגלל משהו פיזי. ובאמת הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן לקחו איזה, הקדוש ברוך הוא לקח מקרה אחד ועשה את זה כולו רוחני. דהיינו שהדבר הזה, רואים שזה כולו רוחני, מדבר לשון הרע, מקבל קודם על הרכוש שלו, ואחר כך כן בבגדים, ואחר כך בבית שלו, ואחר כך בגוף שלו, ורואים שאם הכהן אומר, זה כן תמי, ואם הוא לא אומר, זה לא תמי, להראות לנו שכל הדברים האלו הם דברים רוחניים, שגם הדברים הגשמיים מת הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו רואים שיש דווקא בדין של מצורע את הדבר הזה, אנחנו רואים שהמחלות באות מהקדוש ברוך הוא. לא שבן אדם לא צריך לשמור על עצמו, שמרת לי עוד לנפשו ביכם. בן אדם שלא שומר על עצמו, הוא לא מקיים את מה שהקדוש ברוך הוא עושה. כי מישהו, אם הוא חולה, אז הוא עשה את זה לעצמו. הוא לא הביא את עצמו. חס וחלילה, צריכים לעשות את ההשתדלות. אבל צריכים לדעת שזה מת הקדוש ברוך הוא. ובאברהם בן הרמב״ם כותב... אני לא חושב שכן, כי זה... אני לא יודע, אני... יש כאלה שרוצים להגיד שיש הבדל בין כשמסתכלים על ה... תמיד בדברים יש את המיקרו ויש את המקרו. כשמסתכלים על המיקרו, אנחנו לפעמים לא יודעים. יש תינוקות שנולדות עם איידס. לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, לפעמים יש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לא מבינים את זה. אבל לפעמים כשמסתכלים על המקרו ורואים שיש איזושהי מחלה שמתפשטת דווקא באנשים שהם מזלזלים בענייני צניעות וכל הדברים האלו, אז אני יכול להגיד במקרו, הדבר הזה, רואים שמי שהולך עם דרך התורה, הוא יכול לשמוע את עצמו מהמחלות האלו. מי שלא, אבל זה לא חס וחלילה להגיד על בן אדם ספציפי, אני לא יודע מי מקבל, מי לא מקבל. יש אנשים שמקבלים וקיבלו זריקה, כי הוא ידע, הוא מקבל. אי אפשר לדעת את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לפעמים יכולים, כיוון אפשר להבין. אבל חס וחלילה להגיד על מישהו, יש בעצם איסור כזה, ש... יש מובה בהלכה, זה שולחן ערוך גם כי אנשים לא יודעים את זה, זה מאוד חמור, שבן אדם שסובל מייסורין אסור להגיד לו הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות, אם אתה קיבלת את הייסורים האלו מגיע לך. מי שאומר דבר כזה עובר על איסור של עונת דברים, שזה איסור מן התורה. אסור לגרום לבן אדם, וכתוב ככה מובא בשולחן ערוך, מביאים זה הלכה למעשה, זה איסור דורייתא של עונת דברים. אתה גורם לבן אדם צער, אתה אומר, קיבלת את זה בגלל החטא הזה. דבר ראשון, איך אני, אין לי טלפון לקדוש ברוך הוא, לא יודע מי מקבל מה. אבל דבר שני, אתה גורם צער לבן אדם. אם אני לא מרגיש טוב, אז אני יכול להגיד, כנראה מה עשיתי לא בסדר, אני צריך לתקן את מעשיי. כי אני יודע, אם אני מתקן את מעשיי, הקדוש ברוך הוא שומר עליי. אבל להגיד לבן אדם, קיבלת את זה בגלל שעשית כך וכך, אסור להגיד את זה עונת דברים. יש? להצלחה אתה אפשר להגיד.
המטבע של העונת
זה... ודאי, 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 ודאי.
לא עליו
איתו, אם נפשפש במעשיו. ויש עניין כזה, אבל להגיד לאחרים, ובמיוחד שאנשים אוהבים להגיד לאחרים על מה שהם עשו, כל אחד אוהב להגיד מה שהשני עושה. מישהו פעם אמר שאתה עושה אצבע אחד או מישהו, שלוש אצבעות עונים חזרה אליך. ככה בן אדם צריך לעשות, לא להצביע. אבל יש מקרה אחד שמובא, שואלים באיוב, שבאיוב יש מקרה כאילו שמובא שהחברים שלו כן דיברו איתו על זה, אומרים שזה אחרת, כי היא תריס כלפי מעלה. מישהו מדבר, הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, מישהו מתריס כלפי מעלה, אפשר להגיד לו, הקדוש ברוך הוא לא עושה בלי חשבונות. אני לא מבין את החשבונות שלו, אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה בלי חשבון. אבל סתם להגיד לבן אדם שסובל, צריכים לתת לו להרגיש יותר טוב. יש דין של ביקור חולים, יש דין שצריכים סתם בן אדם פורך כמוך, חס וחלילה לעבור על איסור הרעת דברים, זה דבר מאוד, מאוד חמור. בעניין של בצורה זה עניין אחר, זה מחלה רוחנית. כולם מבינים מה המחלה של הבן אדם. טוב, חוץ מזה יש רק עוד דבר אחרון, אני רציתי, אני יודע, לא עשינו רמב"ן, אבל את הנושאים הכלליים של הפרשה. כתוב ש... טוב, שיש לידה בפרשה, גם כן, יש את הברית שעושים ביום השמיני. יש שאלה, במדרש פה בפרשה, בהתחלת הפרשה כתוב, משל למה הדבר דומה? בן אדם שהיה בבית כלא. היה בצרות, מישהו הביא לו אור. הוא ודאי שהוא ייתן לו תודה רבה גדול מאוד.
מה הביא לו?
אור, שיכול לראות שם משהו בית כלא, באיזה בור חשוך, ועכשיו יש לו אור, יש לו איזה פנס, הוא יכול לראות. אז אם הבן אדם מוציא אותו מהבית כלא, אוח, איך שהוא יגיד לו תודה רבה, ממש בצורה מאוד גדולה. אותו דבר עושים בתינוק, תינוק נולד, עושים ברית מילה ביום השמיני, כי התינוק היה במי אמו, שמי אמו היה כמו בית כלא, ככה מביא המדרש. הוא היה סגור בתוך הכלא, והקדוש ברוך הוא הוציא אותו מהכלא, אז ודאי שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא. יש שאלה מאוד פשוטה על המדרש, ככה כתוב במדרש.
מדרש
הפוך. שמה?
שהוא אומר שתינוק במעין או מלאך מלמד
לו את השואל טוב. אתה שואל טוב, זה בדיוק מה שרציתי, יפה. הוא
מכה על הפה, על האורח.
כן, כתוב שמכה פה. ככה, אבל לא, עכשיו אני חושב שמכה לו, אני לא יודע, פה זה אני חושב תוספת יותר מאוחרת, במדרש לא כתוב ככה. אבל בכל מקרה, יש שאלה פשוטה. סותר על פיו. סותר על פיו, אבל לא כתוב אחור הזה ש... ככה אומרים. אבל למעשה, השאלה מאוד פשוטה. התינוק במימו, היא מקבלת את האוכל, את החום. אומרים שזה מקום אידיאלי. מקום ממש שעונה לעולם הבא. קל וחומרים, מה שהבאת, שמלאך יושב ולומד איתו תורה. אתה יודע מה ששואלים על יעקב ועשיו. כתוב שהיא רבקה עברה בית עבודה זרה, עשיו רצה לצאת. וכשהוא עבר על יד בית מדרש, יעקב רצה לצאת. השואלים, הרי מלאך יושב איתם ולומד איתם. למה הוא רוצה לצאת לבית מדרש? יש שם מלאך שיושב, מלמד אותו כל התורה כולה. יש דבר יותר, רבי יותר טוב ממלאך שמלמד את כל התורה כולה, אז למה יעקב רצה לצאת? אז אומרים שהיה לו רבי מצוין. אבל איזה חברות היה לו? חברות היה עשיו מסביב. אז בשביל החברות אתה רצה לצאת. ככה מתרצים. אבל השאלה על התינוק פה אצלנו, למה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא? יש דבר אחד שאין במאי אמו, אפילו שמלמדים אותו את התורה, ובעצם שואלים את זה. למה אני צריך ללמוד את התורה ולשכוח את התורה, ואחר כך עוד פעם ללמוד את התורה? יש את הסיפורים של בן אדם שלא שכח, אם אתה, אחר כך אני אספר לכם. אבל השאלה, למה הוא צריך לצאת? זה מצב אידיאלי. יש הבדל אחד בין תוך המאיים של האמא ובחוץ. זה רואים בברית מילה. למה ילד לא נולד בלי ברית מילה? יש ילדים, יש מקרים כאלו, יעקב אשתם. למה הוא לא נולד? כי כשרוצים ללמד אותנו, שצריכים לתקן את הגוף. זה לא לקבל וזהו, יושב עם רגליים למעלה ואני לא צריך לעשות כלום. צריכים לתקן את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה ברית, שמתקנים את הגוף. כמו שמתקנים את הגוף בעניין גשמי, אפשר לקרוא, זה שהוא עניין רוחני שזה ברית מילה, בכל שאר הדברים. זה שהבן אדם לומד תורה בתוך מי אמו, ויש לו את כל התורה כולה בני אמו, אבל הוא לא עבד בשביל זה. הוא לא השקיע, אין לו את המל, את המילות שלה שבתורה. לעסוק בדברי תורה, לא רק ללמוד תורה, צריכים לעסוק, לעבוד קשה. אז אין את העבודה, גם בכל ענייני עולם הזה, שאנחנו עובדים. כתוב שמת חופשי מן המצוות, אסור להראות את הציצית למת, כשנכנסים לבית קברות צריכים להכניס את הציצית פנימה. למה? כי המת זה סתם כמו לועג לרש. הוא לא יכול לעשות מצווה, אני יכול לשים ציצית בצורה פשוטה, לקיים מצווה, עולם הבא, מעין עולם הבא. המת, הוא לא יכול לעשות כלום עכשיו. גם הילד, לפני שהוא נולד, הוא לא יכול לעשות כלום, הוא לא יכול לקיים מצווה. הוא לומד תורה, אבל זה לא מצווה, זה, הוא לא מקיים את המצווה, הוא לא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה בחירה חופשית. אין לילד בחירה חופשית, ואין למת בחירה חופשית. יש לנו רק איזשהו פתח שקלין לעולם הזה, שזה החיים, השנים, המעטות שיש לנו, שבשנים האלו אנחנו יכולים לעשות מצוות, לקיים מצוות, ולעשות כל מיני דברים. וזה בעצם... זה לצאת מהבית כלא. ומאימו אין לו לעשות שום דבר. הוא יושב שם כלוא, הוא לא יכול לעשות שום מצווה. הוא יוצא מאימו. הוא יכול להתחיל לעשות, לבנות חיים, והילד מתחיל לעשות משהו, להגיד מילים, להגיד משפטים, להגיד ולבנות חיים. זה מתנה גדולה וצריכים להודות לקדוש ברוך הוא על העניין הזה. אז זה העניין שזה מדרש כמובן שם. שבעצם זה... הדבר הממש מצוין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו וזהו, אולי נפסיק פה, אני אגיד לכם אחר כך סיפור.